Wembanyama's also got 13 rebounds and four blocks to go with those 17 points. Oh my goodness! Spiked into the 15th row. Even his dad says, wow!
ברוכים הבאים לעושים NBA בטורבו, הפרק היומי שלנו, והפרק יום רביעי, עד רגע, 29 לאפריל, והפרק האחרון לעונה שנדבר על דני אבדיה בטורבו, אנחנו נדבר עליו ביום שישי בפרק המלא, אבל פורטלנד טרייל בלייזרס מסיימת את דרכה עונה מפסד 4-1 לסן אנטוניו ספרס. בוקר טוב משה דוידוביץ'.
בוקר אור, בוקר אור, בוקר קשה.
כן, לדני או בכללי?
בכללי, הייתי אתמול בבת מצווה שלה ביוקר, היה שם הודיה ועדן בן זקן והמון אלכוהול.
כן.
מתוששים.
ככה זה בת מצווה, יצאו מצדפה שם? או שכבר לא עושים את זה?
לא, נראה לי שלא.
בסדר. טוב, אז בואו נתחיל לדבר כבר על המשחק של הלילה, באמת, אז דני אבדיה, קודם כל נגיד במשפט אחד, נסכם את זה יותר בסופש, מסיים עונה באמת נהדרת, היסטורית מבחינתו, בטופ שלוש של השחקן המשתפר של העונה, אולסטאר בפעם הראשונה בקריירה, עדיין מועמד כי לא פורסם לאחת מחמישיות העונה, אולי התחבר לחמישייה השלישית, פרנצ'ייז פלייר של פורטלנד טרייל בלייזרס, פלייאוף ראשון של ב-NBA של ישראלי, אמרנו שגם טי-ג'יי ליף, אבל זה שחקן ישראלי שמוביל ומשחק, ונראה נהדר ברוב המשחקים, אבל החגיגה נגמרת, כי מולם יצא להם כך, קיבלו את אחת המועמדות לאליפות אולי אפילו השנה, מישהו שלא דיברנו עליה בתור אחת כזו, אבל אחרי סדרה כזו, אנחנו כאן אולי מתחילים לחשוב עליה, או שזה יותר בגלל לפי דעתך איך שפורטלד נראו?
לא, לא דיברנו עליה בתחילת העונה, אבל אחרי חודש בערך לתוך העונה, הבנת שיש פה משהו מאוד מיוחד עם גסל והרפר וווימבי כמובן, אבל כן, בוא נתחיל מדני. יהיו אנשים הבוקר שיגידו, וזה, ומה, ותראה, ואיך הפסידו, ופה. בוא נבין שלושה דברים. אחד, פורטלנד בכלל לא היו אמורים להיות בפלייאוף, העונה. שתיים, דני היה מצוין כמעט כל העונה, וגם הלילה, אגב, היחיד שעשה משהו, הוא היה קלה 22 נקודות, הבא אחריו לדעתי היה עם 11. והדבר השלישי זה שסן אנטוניו, קבוצה מאוד מאוד טובה, וכנראה מועמדת מספר 2 לאליפות השנה. אז זה לא בושה להפסיד לסלוודור, כנאמר, ופורטלנד עשתה עונה מצוינת, ואני חושב שרק דברים חיוביים יש להגיד, הדבר היחיד, העננה היחידה זה מה יקרה שנה הבאה עם הבעלים האנקל סקרוץ' שלהם, אבל זה כבר עניין אחר.
אז עוד מעט מגיע אולי לבעלים, שבאמת אולי יצטרך לשקול, אולי נדבר על זה יותר ביום השישי, באמת אם תיאגו ספליטר הגיע בעצמו למעמד הזה, וידע לעשות בעצמו את ההתאמות ואת הדברים שצריך לקראת הסדרה, כי אולי באמת תיאגו ספליטר, כמו שאנחנו יודעים, עדיין לא בטוח שישאר בתפקידו, למרות ההצלחה שלו בעונה הסדירה. אבל היום פורטלנד מגיעה למשחק, באמת, לנצח או ללכת הביתה, אבל מההתחלה אנחנו ראינו את הספרס, כמו שהתרגלנו לראות אותם בסדרה הזו, קודם כל קבוצה נהדרת, זה לא רק ווימבי, צריך להבין, וזה לא רק סטפון קסל, זה גם דילן הרפר, כמו שהזכרת, בתוך החבר'ה הצעירים. אגב, ראיתי נתון במשחק ש-60% מהנקודות העונה, בעונה הסדירה של הספרס, הם משחקנים שהם בחור בעצמם בדראפט. ואנחנו גם נדבר על זה בפרק הארוך, על הטנקינג, על החוקים החדשים של אדם סילבר, שמוצאים. ושמפייני, באמת, גם כן, אחת אולי באמת אפשר לשים אותו גם בתור השחקן מהמשתפרים של העונה, קלעי בחסד, שפותח פשוט המשחק בטירוף, וישר כבר בחמש דקות הראשונות בעצם גומר לפורטלנד את הסיכוי, למרות ניסיונות חזרה והכל ואחר כך. אז אבל פורטלנד רואה בצד השני, שכאילו, לא משנה שוומבי באמצע וסוגר את האמצע, אם אתה לא קולע במשחק כדורסל, אתה לא יכול לנצח משחק כדורסל.
לא, אתה אפשר לראות כבר ברבע הראשון, אחרי איזה 8 דקות, פורטלנד היו 1-9-3, וסן אנטוניו 4-6, אז זה כבר לא ווימבי, זאת אומרת, זה כן ווימבי, כי הצבע די פקוק, אבל היום ב-NBA מאוד קשה לנצח, כשאתה קולע כל כך גרוע משלוש. אין לפורטלנד, כבר אמרנו את זה, אין להם אף אחד שאתה יכול להגיד, אוקיי, זה קלעי, זה, לא יודע, לוק קנארד,
זהו, היה להם, אז כאילו, ראיתי, בסוף המשחק ראינו שהם, גם בסוף המשחק הקודם, קצת התחילו לשלב את סיסוקו, ואת קרצ'י, ששוב, ולא אומר שזה שחקני פלייאוף, אבל יכול להיות שאולי תיאגו ספליטר בשלב מוקדם יותר, כשהוא ראה שאין לו כלי מבחוץ, היה צריך לחשוב להכניס אותם, אולי כדי כן לרווח את ההגנה, אולי לנסות משהו אחר שהוא לא ניסה, עד ממש לרבע האחרון במשחק מספר 5.
הם בעיקר יצטרכו להשיג קלעי אמין וטוב מבחוץ. זאת אומרת...
סימן אמת,
כן. גם מתעדשים, כן, גם מתעדשים בפודקאסטים שלכם. בגדול, הם יצטרכו להשיג את זה עכשיו. לילארד חוזר שנה הבאה והוא קלעי שלשות מצוין, אבל בעמדת הפורוד, קמרה, שחקן טוב מאוד, שחקן הגנה מעולה, מאוד לא יציב משלוש. דני יכול להשתפר בהחלט בתחום הזה, הוא סיים את העונה לדעתי על 32.5%, משהו כזה. לא יכול להיות שלא, אין להם מהספסל על וילדקרט שהיה אמור להיות, אבל אתה יודע, הוא אמור להיות, אני יודע, קווין הרטר, דנקן רובינסון שלהם, הוא פשוט לא מספיק שחקן כדורסל טוב, עם כל הכבוד לזה שהוא קלעי, צריך מישהו מעבר לזה. המצב של פורטלנד אבל מצוין, זאת אומרת, אם נתעלם מהבעלים לרגע, אז יש להם גם את כל הצעירים שלהם, גם חוזר לילארד, גם מלא נכסים, כולל בחירות סיבוב ראשון של מילווקי ב-28 וב-30, שזה נכס אולי אחד הכי טובים ב-NBA, בטח אם יאניס יעזוב, גם אם לא האמת. אז יש להם הרבה מאוד כלים בשביל לבנות, רק אני מקווה שיבנו נכון.
כן, זה גם שאלה, כי אנחנו יודעים שיש את השמועה על יאניס שהולך לפורטלנד וקבוצה שצריכה קלעי שלשות, לא מביאה את יאניס אנטטוקומפו, אלא אם כן באמת מצרף לסביב עוד אנשים. אבל בואו נדבר גם על המנצחת במשחק הזה, ויקטור ומבניאמה, רק כדי לסבר את האוזן, איפה זה היה לי פה, במשחק הזה.
שש בלוקים
וחמישה סלי שדה. כן? שנבין. הוא השחקן הראשון מאז הקים על הג'ואן שעושה שני משחקים ברצף של לפחות 25 נקודות, 10 ריבאונדים ו6 חסימות. ואנחנו כבר רואים עוד כאילו באמת האבולוציה של ויקטור טסה קדימה, יש את חוק מור שנכפיל את עצמו כל פעם, מה זה התפתחות, נכון? ברח לי פתאום מה זה.
כל כמה שנים הטכנולוגיה תכפיל את
זה. אז ויקטור מכפיל את עצמו גם בגובה וגם בסטטיסטיקות. אבל לידו, עוד חבר'ה צעירים, דילן הרפר, גם כן, הרוק הראשון בספרס עם 15 נקודות ו3 חטיפות במשחק פלייאוף מאז קוואי, שהוא גם היה רוקי שנבחר על ידי הספרס, וסטפון קסמר נמצא מאחורה, מסדר את העניינים, אבל לידו, דיארון פוקס, שכל סדרה ראינו אותו טוב, והיה לו פה גם איזשהו ביף עם דני, במהלך המשחק שדני עלה לסל, והוא ככה העריך את הזרוע בשביל לזרוק את דני לפרקט, אבל ברגע שעוד היה אולי לפורטלנד איזשהו סוג של תקווה, שהורידו עוד ככה את ההפרש לתשע, עם שלושה של סיסוקו ושלושה של קלינגן, זה היה שם לדעתי. מי שהפעם שחקן הקלט של העונה, מסיים את הרבע הרביעי עם 13 נקודות, וחותם את זה סופית.
גם במשחק הקודם.
כן.
הוא עשה את אותו דבר ברבע הרביעי. בואו נזכח, אנחנו מדברים עליו בתור הווטרן והמבוגר, והאם הוא צריך להיות בקבוצה עם כל הצעירים. הוא בן 29, בואו נרגע. הוא יכול לתת גם עוד 6-7 שנים מצוינות.
כן, ובסוף פורטלנד סן אנטוניו, טוב, יש לה עכשיו זמן להמתין, יש לה זמן לנוח, יש לה ויקטור זמן להתאושש. איזה מאצ'אפ לפי דעתך היא תשמח יותר לקבל? כמובן, אני מניח אחרי 7 משחקים בין מינוסוטה לדנבר.
כמובן שהיא תשמח לקבל את מינוסוטה בלי אדוארדס ובלי דיוויד צ'נזו. אדוארדס, אגב, לא בטוח שלא יהיה בסיבוב הבא, אבל רוב הסיכויים שלו. אז ברור ש... עדיף להם מינסוטה. אני מקווה שהם יפגשו את דנבר, זה הסדרת 7 משחקים שמגיעה לנו אחרי שראינו מה ומבי נגד יוקיץ' לקראת סוף העונה הרגילה. אני חושב שזה לא משנה להם, אבל אני באמת חושב שזה לא משנה להם. הם הבינו שהם צריכים לנצח את דנבר, והם צריכים לנצח את אוקלאומה, והם צריכים לנצח את בוסטון, או מי שזה לא יהיה מהצד השני. הם באמת באמת רוצים אליפות, זה כאילו הרבה לפני לוח הזמנים המתוכנן, אבל הם כבר שם, הם כבר משחקים מצוין, הם יכולים לעשות את זה. אם הם יעשו את זה לא בטוח, אבל הם בהחלט יכולים, יש להם את כל הסט כלים בשביל ללכת עד הסוף עם צורך.
זאת אליפות במחלקת פגיעה, אם זה לפני הזמן המתוכנן. אגב, אני לא בטוח גם לגבי דנבר ספציפית, כי אני חושב גם, שוב, אם אדוארדס חוזר אז בטח, אבל מבחינת מאצ'אפים, כשאנחנו רואים את הסגל של מינסוטה, גם בלי אדוארד ובלי דיוויד צ'נזו, אז כמובן שזה יהיה דו-קרב צרפתי של הגבוהים של רודי גובר מול ומבניאמה, ומבחינת מאצ'אפים, גם כן כשיש להם את גם ג'וליוס רנדל, וגם מבחינת ההגנה את מקדניאל שם, ואת נזריד שיכול לעזור וחפות מהספסל, ואולי אפילו קונלי ודסומו לעצור את הרכזים, יכול להיות עדיין מאצ'אפ מעניין, אבל קודם דנבר צריכה לסיים את העניינים, היא רוצה באמת להביא לנו את הסדרה שאנחנו חולמים עליה.
ומגיע גם מילה טובה לאוהדים של סן אנטוניו ספרס, שתלו שלט עם שן שבורה לכבוד דני, שזה גם מצחיק וגם יפה, שהקהל השלטים מתרכזים בכוכב היריבה, וכן, זה כוכב היריבה, דני, אהבתי.
נכון, וזה באמת עוד חותמת ככה לכוכבות שלו, שבאמת הוא מעסיק את הקהל ומעסיק את השידור לפני, מעסיק את השחקנים. בסוף דני גם התחבק עם סטפון קאסל אחרי הביף שהיה להם, עם ומבי קצת פחות, היה זה שלום קר, אבל בכל מקרה עכשיו היחסים בין ישראל לצרפת הם שלום קר, אז כנראה זה מתורגם לשם. טוב, אז במערב, מקומות אחד עד, המפגשים בין 1-8 ו-2-7 היו הרבה יותר פשוטים ממה שמחכה במזרח. הלילה כמובן יש עוד משחק בין אורלנדו שיכולה להעיף את המדורגת ראשונה דטרויט, אבל אתמול בלילה נערך משחק מספר 5 בבוסטון, בין המדורגת 2 שזה בוסטון נגד העולם הפליין מהצד השני למקום השביעי שזה פילדלפיה, משחק שבוסטון הייתה אמורה לגמור את הסיפור בעצם בבית שלה, ואנחנו כשאנחנו נותנים את האימורים, את הניחושים שלנו לפני הפלייאוף, אנחנו תמיד אומרים שהקבוצה אמורה לנצח בבית ולגמור את הסיפור שם.
נכון.
ועכשיו היא תצטרך לעשות את זה בפילדלפיה, והבעיה ש זה לא יהיה פשוט, כי באמת פילדלפיה הצליחה להתמודד בלי אמביד, ולא העלית בסוף לטלגרם את ה אני לא ארוס לאנשים את הספוילר על קייטה. אבל גם בלי אמביד ראינו שהגבוהים של בוסטון לא הצליחו להתמודד עם פילדלפיה, אז עכשיו בטח כשבא אמביד, ובטח כשהוא נראה כמו אתמול בלילה עם 33 נקודות, עוד יותר קשה להם, וזה הופך את הסדרה להרבה יותר מעניין ומותחת ממה שציפינו שהיא תהיה.
יש סיבה שהרבה קבוצות במזרח פחדו לפגוש את פילדלפיה בהרכב מלא, לכולם הייתה הנחת רווחה שהתפוצץ לו אפנדיצית, אבל הנה, הוא חזר קצת מוקדם מהצפוי, ובטח מוקדם מהצפוי למישהו שהוא אמביד, והוא, אתה יודע, נותן משחקים, מה זה היה, 33 נקודות, ודי שליטה בצבע, וזה קצת הקו אכילס של בוסטון.
זה ולא טייטום, כן.
כן, למרות שיש להם עקב אכילס אחר בסדרה הזאת, שעוד מעט נגיד אותו, אבל כן, הצבע, ברגע שהם ביד שם, והמסביב, הפול ג'ורג' וטייריס מקסי וויג'י אייג'קום, וסורוקה הביא לנו פה סטטיסטיקה מעולה, שבשלושת ההפסדים וויג'י אייג'קום על 0-16 מ-3, ובניצחונות הוא על 9-16. אז כאילו, זה נחמד. וכן, זה מביא אותנו לנקודה של בוסטון, שעוד פעם, 13-47 או משהו מפגר כזה מ-3, אי אפשר ככה, זאת אומרת, אפשר, כי הם בוסטון, אבל בגדול אי אפשר לזרוק 20-25% מהשלוש בכזאת כמות ולצפות לנצח.
אי אפשר ששני הכוכבים שלך, שזה בראון וטייטום, קולים ביחד ב-40% מהשדה, 31% ל-3 ו-58% מהקו, ולנצח את המשחק. אמביד במשחק הזה נראה באמת כמו, לא נגיד MVP אמביד, כי עדיין גם לא קל השלשות, עדיין לא באמת, אבל עם 8 אסיסטים, 12-23 מהשדה, ובאמת היה השק לקובי של טייריס מקסי, ופול ג'ורג' שבינתיים ממשיך גם בסיבוב הראשון, בתכלס, אולי להראות שהוא באמת פלייאוף פי, והפי זה פלייאוף ולא פיפי, אבל יכול להיות שלפול ג'ורג' פשוט מאוד יותר קל, כשיש לך את אמביד ויש לך את מקסי, ואתה יכול גם להתרכז ולתרום את ההגנה שלך, ששם אתה באמת יכול להיות טוב ולבלוט ולהביא שינוי, ופחות לחץ הגנתי עליך.
פול ג'ורג' התחיל את העונה. פול ג'ורג' רענן ובריא, כאילו שהוא עבר קיץ של רגיעה, כי נזכיר לכולם, פול ג'ורג' היה בחוץ ל-25 משחקים, חזר ממש...
הוא היה בחוץ 25 משחקים בגלל רגיעה, כי הוא ישן וויד והרגע אחר.
כן, יכול... משהו לא לקח, זה כנראה היה עשור, ו-25 משחקים בלי כדורסל זה כמעט חודשיים, והוא נראה רענן, הוא בוא לא נשכח גם בין 35, נדמה לי.
25 משחקים בלי כדורסל, כמה זה? חודשיים בלי כדורסל, אמביד קורא לזה עונה רגילה.
כן. בדיוק, 25 משחקים, זה מה שאמביד שיחק כל עונה. בגדול, וגם זה, המשחק היה מאוד צמוד, היה נקודה הפרש לבוסטון בתחילת הרבע האחרון, ואז התחיל מה שאוהדי בוסטון הזכירו בעתיד כשואת הארמנים. 7 דקות אחרונות של המשחק, היו 16 זריקות של בוסטון, כל ה-16 הוכתעו, 0 נקודות, 0 סלי שדה, ב-7 דקות האחרונות של המשחק, זה 0 נקודות בכל 7 דקות של כל משחק, זה בושה, אבל במשחק של פלייאוף, ב-7 דקות האחרונות, במשחק שאתם יכולים לסגור עניין, זה ממש 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 מביך, ולכן העונש שלהם להגיע שוב לפילדלפיה.
להגיע לפילדלפיה, ואולי להיגר באמת למשחק 7 בסדרה שאחר כך יכולה להשפיע עליהם מבחינת העייפות, כשהם יגיעו לסדרה הבאה. עוד משהו שאתה רוצה להוסיף על המשחק הזה, לפני שנתקדם הלאה?
כן, דרק ווייט, דרק ווייט, דרק ווייט שזה, מה, אולי הוא יהיה 13 All NBA, וזה, הוא שחקן הגנה מצוין, והוא שחקן טוב מאוד, והוא תורם הרבה מעבר לסטטיסטיקה, אבל הסיבה שהוא תורם מעבר לסטטיסטיקה, זה בגלל שהסטטיסטיקה שלו בפלייאוף הזה פח, הוא על 8 נקודות למשחק, 25% מהשדה, 20% ל-3. זה לא טוב, פעם אחרונה שבדקתי, זה לא טוב.
לא, אני גם יכול להשאיר לך את זה.
ודאו, אז טייטום ובראון היו די טובים, רוב הסדרה, היום פחות, פריצ'רד משחק קודם נתן משחק ענק וזה, דרק ווייט צריך להתעורר בשביל שחלילה בוסטון לא תיקלה לבאמת משחק שבע ובעיות, כי זה לא השלב שבוסטון רצתה לצאת בו.
כן, כנראה גם מה שיהיה משמעותי זה באמת הספסל של שתי הקבוצות, כי באמת פריצ'רד היה יחיד אולי קצת עם ווץ' בדקות שהחליף את קייטה שתרמו מהספסל, ופילדלפיה, כשיש להם קווינטין גראימס שעולה ויכול לראות כמו שנראה אתמול בלילה, שבאמת היה פשוט מכונת כליה בלילה, זה בא קלה וניצח את המשחק, היה חלק מאלה שעזרו, זה יהיה את ההבדל. בכל מקרה, משחק מרתק מאוד, הולך להיות משחק מספר 6, והמזרח זה, כאילו אומרים, אתם מזלזלים בנו, אז אנחנו לפחות תצפו בנו בזמן שהמערב נח לו ומתקתקים משחקים שם. משחק אחרון להלילה, הניקס נראה נגד אטלנטה, מגיעים לגרדן, ונראה כבר שני משחקים רצוף, אחרי מה שסי-ג'י מקולם עולה להם בתחילת הסדרה, שהניקס הצליחו למצוא את הרידם שלהם, הצליחו למצוא את התשובות לאטלנטה, והם רוצים לצאת עכשיו אל ההוקס, כדי לגמור את הסדרה ב-4-2 בחוץ, בסיום המשחק 126-97 זו היה התוצאה, אבל מההתחלה פשוט מאוד הניקס שלטו, וג'יילן ברונסון עם כל הביקורת עליו על ההגנה והכל, הוא פשוט סחף אותם עם 39 נקודות ב-15 23 מהשדה, ועיבוד אחד על 8 אסיסטים.
כן, לא, ג'יילן ברונסון היה תחת זכוכית מגדלת פה, כי הוא באמת התחיל רע מאוד, הוא עדיין לא טוב בהגנה, אבל הוא לעולם לא יהיה טוב בהגנה, אבל בהתקפה הוא היה על אחוזי כליה מזעזעים, והלילה 65% מהשדה, 15-23, ומי שראה חלקים מהמשחק לפחות, זריקות קשות, זריקות ג'יילן ברונסון, שהוא נכנס ועושה את כל התרגילים שלו, ואז עושה את מוריד את הרגל השנייה, ועושה את מה שנראה לכולם כמו צעדים, אבל זה לא צעדים. בקיצור, אין טריק בספר שהוא לא השתמש בו הלילה, וכמעט כל הטריקים עבדו, וכמו שאמרת, זה לא, אחוזי כליה והיחס אסיסטים עיבודים, זה מה שניו יורק צריכים עם ג'יילן ברונסון, עוד יותר מה-39 נקודות שלו, אני מניח שבעתיד אולי ברידג'ס, אולי הספסל יכול לקלוע קצת יותר, אבל יעילות, גם באסיסטים וגם בקליעה, זה מה שניו יורק צריכה מברונסון, ואין מה לעשות, זה כבר אמרנו, עם כל הכבוד לאטלנטה, וזה סיפור יפה וכיפי והכל, סי-ג'י מקולום עלה להם 6 נקודות, חזר קצת לגודל האמיתי, וזהו, וזאת אומרת, אני חושב שבסופו של דבר יש יותר מדי כישרון בניו יורק, עם כל הבעיות שלהם, גם זו, גם בשבילהם, זה לא השלב שבו הם אמורים לעוף.
כן, זה לא רק שש נקודות. אם שווינו קודם את הסלים של ומבי לעומת החסימות שלו, סי-ג'י מקולום רק עם 3 סלים מהשדה, אבל 4 עיבודים, עם 30% מ-2, 0% ל-3, וגם מהקו שלו קולע. אגב, ג'יילן ברונסון השתווה לשי גילג'ס אלכסנדר במשחקי 30 נקודות בפלייאוף, עם 25 כאלה, וכל גם הוביל את כל הקלעים בפלייאוף, בטוטל פוינטס, שזה יפה מאוד, אבל לידו, שוב, כמו שבבוסטון הם צריכים את הגבוה והיה להם את אמביד, אז קארל אנטוני טאונס בינתיים גם כן נכנס לעניינים, 16 נקודות, 14 ריבאונדים, 6 אסיסטים ו-4 סטוק, 2 חטיפות ו-2 חסימות, בעצם היה הכוח שעניין אותו ביחד, ואם שניהם ביחד טובים, אז הניקס הם פייבוריטים בסדרה הזו תמיד.
כן, כל העונה, האמת שקארל טאונס כל הקריירה, זה מין גבוה שקולה מ3, שמכריז על עצמו כגבוה שקולה הכי טוב בהיסטוריה, לא משנה, הוא כנראה שכח כל מיני דירק נוביצקים, אבל בגדול, בלי לשים לב, או אם לשים לב, קארל אנטוני טאונס הוא ריבאונדר מדהים, והוא הוביל את הליגה בריבאונדים, או משהו כזה, כלומר, או לפחות, הוא היה ללא ספק...
לא, יוקיץ' הוביל, כאילו בממוצע, כן.
כן, 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 הוא היה בטופ 3 של ריבאונדרים בליגה, וזה מאוד חשוב, כי בסופו של דבר, השלשות שלו זה נחמד, אבל יש לניו יורק מספיק גרדים, לא רק ברונסון, גם אלוורדו וקלארקסון עלו מהספסל יכולת טובה, וג'וש הארט ומיקל ברידג'ס הוא תכלס גרד, בגדול הם צריכים כוח בצבע, ואי אפשר להסתמך רק על הדקות של, ה-15 דקות של מיטשל רובינסון מהספסל. קארל אנטונס צריך לתת מלחמה ומאבק, והוא נתן את זה הלילה, וזה, 14 ריבאונדים, וזה שתי חטיפות, וזה שני בלוקים, וזה בסדר שהוא קלה רק 16 נקודות, רק. כאילו בשבילו זה רק, אבל זה בסדר גמור אם הוא נותן את כל השאר.
כן, אז אני כשנסו לגמור את העניין כבר במשחק נגד אטלנטה במשחק החוץ, ואז לחכות או לסלטיקס או לפילדלפיה, נראה מי תבוא, בכל מקרה זאת תהיה סדרה מעניינת, אבל הלילה גם יש לנו אז עוד משחקים מעניינים, רק נזכיר לכם בשעה 2, דטרויט תנסה להישאר בחיים ולא להיות מודחת מהמקום הראשון נגד אורלנדו, ב-2:30 במקביל לזה בערך קליבלנד נגד טורונטו משחק מספר 5, במטרה של לצבור, לתפוס יתרון 3-2, ואם טורונטו מנצחת ובאמת מצליחה להפתיע בקליבלנד, זה גם כן מערבב את כל הקלפים במזרח מחדש. ובחמש בלילה, הלייקרס נגד הרוקטס, נגיד הלייקרס כנראה עם אוסטין ריבס כבר שמשחק, הרוקטס בלי קווין דורנט שהודיעו שהוא כבר לא ישחק, ינסו לגמור את הסיפור כדי למנוע אולי את האפשרות לקאמבק ראשון בהיסטוריה מ-0-3.
ומאחר שאנחנו מאוד אוהבים להביך את עצמנו עם תחזיות שלא קורות, אז תרשמו שלו 3 ניצחונות בית הלילה.
אוקיי, רשמנו, הקלטנו גם. חבר'ה, גם תרשמו או תעקבו אחרינו ותעשו פה לייק לסרטון, ואנחנו רוצים להגיד לכם תודה שהייתם איתנו, ותודה לגלידה טורבו בי דני, שכרגע אם אתם רוצים עדיין ליהנות מדני במהלך האחרונה, אז תוכלו ליהנות רק מגלידת החלבון שלו, וזה ככה יזכיר לכם את העונה הנהדרת שהייתה, ויבנה לכם שריר, שזה תמיד נהדר.
כן. מלא פרוטאינים ובלי סוכר, והשוקולד מאוד טעים.
אני מאוד אוהב את
הגוזי לוץ. גוזי לוץ.
כן, זה משהו שקר. טייטל אוף מי סקסטייס. בכל מקרה, משה, תודה רבה. ושיהיה לנו, כן, נתראה בשישי עם כולם, ואנחנו נתראה עוד פעם, גם מחר. יאללה, ביי.